יהודים הפרזים היו יושבים בעורי הפרוזויוס.
עכשיו, אתמול היה לנו ויכוח קצר, בגלל שאין פה הרבה אנשים, אני רוצה לעצמי שוב להעלות את הנושא בקצרה, ממש באמת פשט, רצינו להרוס את כל השפשט. מה עם הקדש הפלטה? לגבי מה שנדדה שנת המלך, לטובת מה הוא הביא את הספרים, את הספר הזה?
לדעתי, הוא רוצה לבדוק. להתרשם, האם המדינה נוהגת לפי טעמו, לפי רצונו, האם הוא מנהיג את המדינה, או שגנבו לו אותה.
הוא לא רוצה פשוט שיקריאו לו כדי שירדם?
לא.
כמו להבין הגן, זה מה שעושים, שירדם קצת.
לא, לא נראה לי. לא מה שאני אומר כתוב בפסוק, ולא מה שאתה אומר כתוב בפסוק. זה תיאוריה אחת, זה תיאוריה שנייה. אני חושב שהתיאוריה שלי, יותר מסתברת.
אפשר להציע עוד תיאוריה? או שזה לא
תלחזור
אחורה? אוקיי, בסדר, לא חושב.
לא, לא.
רגע, השאלה זו הייתה.
כן.
אריה, רשמתי עלי.
כן, אנחנו נחזור לפרק ת' פסוק. יש לנו היום האחרון בעצם בדיבות המגילה, אנחנו לא נספיק כנראה את כולה, אבל נעשה מאמץ. על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות, עושים את יום
הפרעשר.
לא אמרתי, חלילה. ללמוד צריך. פרק ת' פסוק י' ת'. מדובר פה אחרי שמתואר איך שבאותה שנה עשו, הרגו בכל...
אתה
רואה את
זה?
כן, כן.
כמובן,
אספה את
הבורת
הדן,
כמה
את
כל זה?
לא,
רשת לו, אתה
לא
קרה. לא, טעינו, אנחנו לא רוצים שם בכלל. סליחה. הוא ב-12 חודש, פרק ת' פסוק א', ב-12 חודש הוא חודש אדר, ב-13 יום בו, אשר הגיע דבר המלך ודתו להיעשות. ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם, לפי מה שאני אומר, הם גם תכננו את זה בפועל עד הרגע האחרון, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים, המה ושונאיהם.
נקלו היום. בעצם הדבר הזה נודע ונתגלה רק בו ביום.
הסיום. אפשר להתרשם קודם מה הולך לקרות, אבל בסופו של דבר ההצלה הייתה רק ב-י"ג לחודש אדר. נקלו היהודים בעריהם בכל מדינות המלך אחשוורוש, לשלוח יד מבקשי רעתם, ואיש לא עמד לפניהם, כי נפל פחדם על כל העמים. וכל שרי המדינות והחשדרפנים והפחות, זה הרקע של הסיפור. איך זה קרה שהיהודים באמת ניצחו בכל המלחמות? כי כל שרי המדינות והחשדרפנים והפחות ועושי המלאכה של המלך מנסים את היהודים, כי נפל פחד מרדכי עליהם. כי גדול מרדכי בבית המלך ושומרו הולך בכל המדינות. כי איש מרדכי הולך בגדול. סיכום, ויקו היהודים בכל אויביהם מכת חרב והרג והדן ויעשו בשנאיהם כרצונם. גם למעלה, בתחיית המגילה, כי רצון איש ואיש. המילה רצון בתנ"ך בדרך כלל משמשת לא במובן של I want או יכביל, אלא במובן של אהבה ורצון, כאילו זאת התרצות, ידידות, זו מילה נרדפת לידידות. המילה רצון במובן החדש הזה מופיעה בספרי התנ"ך המאוחרים. במגילת אסתר למשל. אין בתורה את הביטוי הזה. ובשושן הבירה הגמרא. המגילה מסכמת, ושם נהרגו היהודים בבית 500 איש, ואת פרשנדתא ואת דלפון ואת אטפתא ואת פורתא ואת הדליה ואת ארידתא ואת פרמשתא ואת אריסאי ואת ארידאי ואת ויזת העשרת. בני
אמן.
בני אמן בלמדת הצורר היהודים הרגו, ובביזה לא שלחו את ידם. מה הרעיון שלא שלחו את ידם בביזה?
כי זה לא...
לא צריך להתעולל.
אז למה היה כתוב במכתבים בשללם לבוז?
ניתנה רשות.
החוק שכתוב היה ההפך של החוק שכתב אמן. אמן כתב להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער בת זקן טף אנשים ואורך בשללם לבון, ולכן אמרו שהיהודים יכולים להיכאב ולעבוד על נפשם ולהשמיד ולהרוג ולאבד את כל חיל עם המדינה הצורים אותם, טף אנשים ושללם לבוס. אני מבין שטף אנשים זה גם מוזר, כי חיל עם הצורים אותם אין טף אנשים שם. בדרך כלל, מה? בדרך כלל. מה?
מה הקורבים
של
אנשים שמתחמם? בדרך כלל זה לא היה, אבל הכוונה שוב, העיקרון הוא אותו עיקרון של ההיפוך. ביום הוא בא מספר הרוגים בשנה הבירה לפני המלך.
למה ספירת מלאי הזאת?
שנייה, אתה לא הבנתי, איפה כתוב 75 אלף איש?
77. בהמשך. 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 פסוק ת' ז'.
באותו שלב...
מה היה שם? היה קרבות רחוב?
כן.
זאת אומרת, באופן עקרוני לא היה ברור מי ינצח.
בכלל לא ברור. ומה שברור שכל מי שהרג עשה את זה ברשות המלך, בין אם היהודים נהרגו, בין אם...
הפרזים זה הסתיים ביהודה
ב' ביהוד ג' ושם ברג...
ביהוד ג'
אז רגע, לא היו עבודות לכוחותינו? לפי המסופר?
לא סופר.
לא, 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 לא דווח על נפגעים. לא, אבל פה כתוב, איש לא עמד, עוד מעט נראה, איש לא עמד לפניהם היה כתוב. איש לא הצליח ל... זה אומר שלא היה נפגעים בכלל.
זה בניסים גדולים הם ככה.
די, לא אומר שלא חייב להיות שלא היה נפגעים בכלל. לא, לא...
היו כמה פצועים בטח, משהו.
לא יודע. ביום המלך יסר ארכה בשושן הבירה הרגו עדים והבן 500 איש ואת עשר בני אמן בשאר מדינות המלך 100 עשו ומה שילתך נינתן לה ומה בקשתך עוד ותעש. חז"ל עומדים על הפסוק הזה ומאירים נכון, מותר להגיד ככה, מערה מאוד בולטת שהשאלה של המלך היא מאוד מוזרה בשאר מדינות המלך 100 עשו בגלל שהוא חייב להבין שאף אחד עוד לא יודע על זה עד שתגיע אינפורמציה מכל מדינות המלך לשושן, לחמל, למרכז הנתונים הדיגיטלי של המלכות שושן, ייקח...
הוא שואל
אותם... בהכרח השאלה שלו היא סוג של טרוניה כזו. הגזמתם. 500 אנשים הרגתם בשושן, ועוד, מי יודע כמה הרגתם בשאר מדינות המלך. ובכל אופן אני רוצה לדעת, מה את רוצה עוד לבקש? זה קצת מוזר פה הקשר המעבר.
הוא רוצה להתגונן, לא להרוג.
בסדר, אבל עדיין הם הרגו אנשים תוך כדי התגוננות. אני כל הזמן קרוע מלחשוב על אחשוורוש אם הוא ציניקן, סתם אנטישמי, או לא יודע בדיוק מה...
או טיפש. האמת שפה נראה שהסיפור חוזר על עצמו. בעצם אחשוורוש לא השתנה בשום דבר. אם פעם היה המן שהנהיג, הוא חושב שיש את מרדכי שמנהיג. הוא לא יודע לעשות, הוא לא יודע, הוא נשאר באותו מקום. אבל עכשיו יש מישהו אחר שקובע את המדיניות.
כן, אבל
השאלה היא... ובאיזשהו מקום בא ומנסה להביא מה... אבל לא יותר מזה, לא...
אני לא יודע.
רואים שבסוף שהוא הניג, ויוסף המלך
החסור. אני לא יודע את זה. קודם כל, גם אם כן, השאלה היא יכול שהבדל הגדול הוא שמרדכי הוא נאמן לו והמן לא. אבל אני לא יודע באמת מה פשר השאלה הזאת, או שזה לאו דווקא. או שזה לאו דווקא, שבשאר המדינות המלך מה עשו? ותומר אסתר, אם על המלך טוב,
נתן... זה גם צד שנהפוך הוא. כן. זה גם מציג אישהו צד שלא נהפוך
הוא. נכון. ותומר אסתר, אם על המלך טוב, נתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום, ועוד בקשה, ואת הסרט גם אני אתלו על העץ. הרבה מאוד אנשים... הרבה מאוד אנשים טמאים על השאלה הזאת. מה היה להרוג עוד אנשים, עוד יום? מה היא רוצה לעשות? כבר מילתי אמורה בעניין הזה, אני חושב שזה פשוט והיה בזה צורך מוסרי ודרגה ראשונה. בגלל שבאופן עקרוני החוק להריגת היהודים נשאר תקף, ונכון אמנם שנראה שלא היו יהודים שנהרגו, ונהרגו הרוצחים, אבל זה, כל זה היה תאונות עבודה. כי מבחינת החוק עדיין לגיטימי להרוג יהודים.
מה? זה רק יום אחד.
איפה נהרגו יהודים?
לא, החוק עבד זמנו, עבר זמנו, אבל ברמה המוסרית להרוג יהודים זה לא עבירה.
מה? איך
הם לא נרגו יהודים? לא יודע, או שהנס, או שכן נרגו יהודים, גם אין הכרח שלא... לא חייב להיות שלא נרגו יהודים.
איך
הם
לא רואים את זה בפשט? כי
מבחינה מוסרית, מבחינה מוסרית...
יום אחד בלבד.
לא, עוד הפעם, מבחינה מעשית אתה צודק, אבל מבחינה רעיונית, כתוב בספר החוקים של מלכות פרס ומדי, שהיה הסיטואציה כזאת, שהרגו יהודים, הלכו להרוג את היהודים, בשליחות המלכות, בחוק רשמי, וכל מי שהרג יהודים באותו יום עשה, קיבל לצורך העין פרס, לא כתוב, אני המצאתי את זה, אבל תיאורטית לא ימלט, לא חייב להיות שלא היה כזה סעיף בחוק הראשון, שכל יהודי שאתה הרג אתה מקבל 200 דולר מתנה. עכשיו, הדבר הזה משאיר את היהודים בעמדה נחותה באופן עקרוני, יש פה קטע מוסרי. זה לא יאומן. זה לא יאומן. זה שהחוק הזה הוא ליום אחד והיום הזה נגמר, זה נכון ברמה הפרקטית. אבל ברמה השקפתית חייבים להבהיר שהחוק הזה החוק מעוות, והיה אסור לתת לו קיום. והדרך היחידה לעשות את זה, זה על ידי שנותנים להרוג לרודפי היהודים, הולכים להרוג אותם לא כהגנה עצמית, אלא כעונש. ולכן היא מבקשת, זה דומה קצת למשפטי נירנברג. משפטי נירנברג, גם משמעה החשיבות שלהם העליונה הייתה, כי היה חוק בגרמניה, חוק שהיה תקף בשטחים ענקיים של כל אירופה, או חצי, לא יודע כמה, אחוזים גבוהים של אירופה, מאות מיליוני בני אדם חיו תחת החוק הנאצי, ופשוט זה נגמר, כי עכשיו אין, לא, צריכים לבטא שהחוק, מה שנעשה במסגרת החוק הזה הוא לא חוקי. וזה נעשה על ידי הריגה של היום השני. וזה סימבולי, כי באמת היה צריך להרוג בכל מדינות אחשוורוש, רק זה לא מעשי ליישם את זה, כי אי אפשר להעביר אגרות כאלה בטווח של היום למחר. אז הנציגות של הדבר הזה קורית על ידי שבשושן הרגו עוד 300 איש, ולקחו את הסרט נאמן ותלו אותם על עצת, אמרו, הם השליליים, הם הבוגדים, הם הזה, תלו אותם החיים אותם כאן.
נכון.
הרגו אותם ביום הראשון. זה לא הרגו אותם בתליה. אבל לא משנה, הסימבוליקה היא המשמעותית פה, ויש ערך מוסרי עצום להריגה של היום השני. ככה דעתי.
לא,
אני אגיד
פה, מה ההבדל בין היום הראשון השני?
כי ביום הראשון כל יהודי שהרג גוי עשה את זה כהגנה עצמית. ואם אתה שואל למה, מה, אם מסתכלים אותם אלה שנהרגו על ידי הגוי, מגיע לפיצויים מהמדינה. הם הלכו לבצע את החוק והייתה תאונת דרכים בדרך. תאונת עבודה. איפה מכריזים שהרגת היהודים היא מעשה לא לגיטימי וליהודים יש זכות להתקיים? זה המשמעות העצומה של היום השני. לדעתי.
שמה? מה
שדווקא ביום השני?
בזה שהורגים עוד יום את הגוי, גם ביום שהם לא יכולים, לא כהגנה עצמית, אלא כהתקפה, כעונש, יש איזו משמעות מוסרית עצומה.
השינוי עבוד גם נעשה בזה שאסתר המלכה היא יהודיה ומרדכי.
אני מסכים, אבל עדיין זה שבספר החוקים זה היה כתוב, ותחת זה שאסתר המלכה היא מלכה ומרדכי היה ראש הממשלה, עדיין היה דין מוות על כולם.
איך מתקנים עיוות מוסרי על ידי דבר לא מוסרי?
זה לא דבר לא מוסרי, זה לא מוסרי.
מה שהרב מנסח את זה, שזה מוסרי להרוג.
זה מוסרי בהחלט, להרוג רוצחים. להרוג רוצחים, משפטי נירנברג. משפטי נירנברג, לא דבר מוסרי?
פתחו
שם אחרי הראשון.
אני מדבר עכשיו על זה, לא
משנה. על זה אני מדבר, זה אותו דבר. הולכים להוציא להורג אנשים שהם יוזמים ומבצעים של השמדת העם היהודי. לא עוד אנשים, את אויבי היהודים, את אותם אנשים שהרגו אתמול. כמובן שלא דבר על אותו אנשים, אותו סוג אנשים.
ינתן גם אחר יהודי לשם השושן לעשות כדת היום.
הסרט
בני אמן
זה הסרט הנאצים
שנהרגו?
לא.
זה
רעיון,
מה?
כתוב, ינתן גם מחר ליהודים.
לעשות כדת היום.
כדת היום.
מה הכוונה?
כדת היום זה לעמוד על נפשם.
זה לא מציאותי אבל. כי אין הרי.
אז למה לבקש את זה באופן כזה?
אני אומר, כי היא באה לעשות, היא לא יכולה לבקש מהמלך. המלך, אתה רואה את רמת ההזדהות של המלך איתה. היא לא יכולה להגיד למלך, אנחנו רוצים להוציא להורג באופן. הוא אומר, בוא נמשיך את מה שהיה אתמול, והכוונה היא להרוג היום את אותם אנשים שאתמול היו צוררי היהודים. אתמול הלכו לרדוף אחרי היהודים ולהרוג אותם ולא הצליחו. אז היום אנחנו הולכים להרוג אותם, להוציא אותם מהבתים שלהם, הם כבר הלכו לנוח, הלכו לישון, הם כבר סופרים את הכסף שהם קיבלו מהמדינה, אנחנו נלך אליהם הביתה, נוציא אותם מהבתים ונהרוג אותם.
ושאלה נוספת, איך עשו את מלך מסכים לדבר כזה, אם זה דבר שנכתב ונחתם בטבעת המלך וכל הפרוצדורה הרגילה?
מעולם לא שמענו במגילת אסתר שהיה בעיה לחוקק חוקים בלי לכתוב אותם. היה בעיה לבטל חוקים שנכתבו, אבל לחוקק חוקים.
שמענו שכל דבר, כל פעם שעד שהמלך קיבל החלטה לעשות משהו, יש שם דיון שלם.
לכן גם זו גם הסיבה, זו גם הסיבה שזה לעשות כדת היום. זאת אומרת, זה בעצם להמשיך את מה שנעשה היום, למרות שזה בצביון אחר לגמרי. אבל
פה שאלה קשה.
מה?
למה האותיות הקטנות במגילה נכתבו תשנ"ו?
תשנ"ו.
ותאמר אסתר, איבה למלך טוב ינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום, ואת הסרט דאמן ניתנו על העץ, ואיבה למלך לעשות כן, ותינתן דת בשושן, שקט בבקשה, ואת הסרט בני אמן, תלו. עכשיו, המגילה מסכמת, ויקהלו היהודים אשר בשושן גם ביום הבא עשר לחודש אדר, והרגו בשושן 300 איש ובביזה לא שלחו את ידם, ושאר היהודים אשר מדינות המלך ניקהלו ועמוד על נפשם, בנוח כמו איביהם. צריך לשים לב שהמילה נוח פה היא מתאה קצת, כי זה לא מנוחה. אלא נוח מאויביהם, הכוונה היא להתפטר מאויביהם. והרוג בשונאיהם, 75 ובביזה לא שלחו את ידם. זה היה ביום 13 לחודש אדר. ונוח במובן של מנוחה אמיתית ולשמוח ב-14 בו. ועשו אותו יום ישתם בשמחה באותה שנה. לא מדובר פה עדיין על פורים לדורות. והיהודים אשר בשושן נקלו ב-13 בו וב-14 בו ונוח ב-15 בו ועשו אותו יום ישתם בשמחה. על כן, בגלל הסיפור הזה, היה מנהג של היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות, שהם עושים מעצמם באופן ספונטני, בלי תקנת חכמים, בלי החלטה ציבורית, עושים את יום 14 לחודש אדר, שמחה ומשתה ויום טוב, ומשלוח מנות יש לרעהו.
כי נגמר ב-14 המלחמה.
כן, אבל...
ב-14.
כן, אבל לא כל המדינות המלך נהגו חג ב-14. היו הרבה מאוד ערים מוקפות חומה במלכות הפרסית. ורק היהודים הפרזים עשו פורים. היהודים המוקפים לא עשו פורים בכלל. לא, בשום יום לא. כך כתוב פה.
בשושן?
לא, זה באותה שנה בשושן סמכו ב-15 בו, יום אחרי המלחמה. אבל אחר כך, על כן היהודים הפרזים זה כבר שלב הבא. אחרי שעברה השנה הזאת, שנה שאחרי זה, בשנתיים שאחרי זה, בשלוש שנים שאחרי זה.
מה בשושן עשו ב-14?
לא, רק היהודים הפרזים עשו, ורק ב-14.
ומה עם שושן שבו נעשה?
לא עשו. ולא רק בשושן לא עשו, אלא כל הערים המוקפות חומה בכל העולם, שזה הרבה ערים במקומות חומה יש, לא עשו פורים.
אבל איך? שם היה נס, אין יותר מקום להגיד, לעשות אותו
עם... למה הסיבה של עשו פורים? זה שאלה פתוחה. שאלה פתוחה, אני לא אעריך עכשיו, זה נושא סוגיה רחבה, ויש בה כמה וכמה דיבורים של הראשונים. אני אגיד לכם את ההצעה שאני חושב. הסיבה הייתה, כי היהודים בערים במקופות חומה, שהם בדרך כלל ערים שיש בהם הרבה משרדי ממשלה, והרבה אנשים, אריסטוקרטיה, מה שנקרא, זה ערים חשובות, שם לא העיזו לחגוג את פורים.
אז מה זה הפסוק הזה? לקיים עליהם להיות...
שנייה! עוד רגע, עוד לא הגענו לשם. עוד לא הגענו לשם.
נו, אז הנה, אבל זה כתוב.
לא. אני עכשיו מדבר איתך שאחרי, לפני שמרדכי כתב מכתבים, לפני שתיתנו תקנות, נוצר מנהג ספונטני של יהודים לחגוג ב-14 לחודש אדר. זהו. היהודים המוקרים, אף אחד לא חשב לחגוג ב-15 בו, וזה לא קשה. למה? לא צריך לחגוג יומיים, העיקר החגיגות היו ב-14. וגם אף אחד, ביהודים המוקפות חומה, לא חגגו את פורים בכלל. ככה הרמב"ן מפרש וכולי. עכשיו, מה הסיבה לזה? זה לא הרמב"ן אומר.
זה מדהים.
נכון.
שכל המסתר קיבלו עליהם לעשות דבר, בלי שנצטבו, וכולם תמימי דעים לגבי העניין הזה, של ויכוח.
כולם תמימי דעים, אני לא חושב שאתה צריך להניח את זה ככה. זה נוצר, אחרי תקופה, נוצר מינה כזה, כמה, נוצר תופעה כזאת שעושים, לא כתוב פה שעשו איזה כולם, אנשים, נשים וטף, זה מינה ספונטני שהיהודים הפוזים עושים את יום ה-14 לחודש אדר, שמחה ומשתה ביום
טוב. מה הסיבה שלא עשו ב-15?
אני חושב, לא, למה לא ב-15 זה לא קושייה? כי מספיק לחגוג ב-14. הנס ההצלה העיקרי היה בשלושה. כן, אבל למה המוקפים לא חגגו את פורים? אני חושב שלא העיזו. הם חששו להצעיר ולהכריז כלפי הגויים השכנים. אנחנו יהודים, הייתה לנו מלחמה עם אנשים מתוך העם שלכם, ניצחנו אתכם, עשינו חשבון, מה שנקרא, שילמתם על זה מחיר.
מה, גם השושן
לא... לא חגגו את פורים.
פחדו.
ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש, הקרובים וחוקים שימו לב להדגשה, בכל מדינות המלך אחשוורוש, בכל מקום בעולם, שאפשר, הקרובים והרחוקים, לקיים עליהם כדי שיתחייבו להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו, בכל שנה ושנה, קיימים בשנה חובהם הידים ואויביהם. וגם לעשות את החודש אשר נהפך להם יגון לשמחה ומאבן ליום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות יש לרעהו מתנות לאביונים. יש פה משפט מסורבל קצת, כי גם מדובר על הימים וגם על החודש, אבל הכוונה היא לחגוג את ימי הפורים, בכל ארץ, בכל הארצות של תחת השלטון של אחשוורוש, ב-14 וב-15, לא כמו המנהג הקדום, אלא בשינוי מהמנהג הקדום. והוא עשה שתי שינויים. שינוי אחד שהוא רוצה גם את 15, וגם למוקפים חומה, ושינוי נוסף שהוא הוסיף מתנות לאביונים.
זה לא
שלא
כתוב פה,
כי...
סתם, עניין חתי, מעניין אותי, שלא כתוב פה אישה לראותה. בישאלו מהם לכסף...
ביציאת
מצרים
היה
כתוב
משם יתראותה. שאלה טובה. שאלה טובה. וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות ואת אשר כתב מרדכי עליהם. הם הסכימו היהודים לקבל את המכתב של מרדכי.
הנה, כאיש אחד, וקיבל.
והכוונה את מה שהם התחילו לעשות, הכוונה את המנהג הראשון שעשו את זה באופן ספונטני, וגם את מה שכתב מרדכי עליהם, וחגגו את ימי הפורים כולם.
זה לא היה קשה לקבל, מה שכבר עשו לא היה קשה לקבל.
כן, יש גם הבדל, שעשו את זה באופן ספונטני, זה עדיין לא היה ברמה של התחייבות. עכשיו, וקיבל היהודים, הם קיבלו את זה. והמגילה מסכמת, כי אמן בן הדת האגרית צורר כל היהודים, חשב על הידים לאבדם, והפיל פור הוא הגורל לאומם ולאבדם, ובבואה של אסתר לפני המלך, אמר עם הספר, ואני שלח מכתב כזה, ספר כזה.
מה עם הספר?
המלך אמר, עם הספר, המלך אמר, הוא כתב את זה בספר כביכול, ישום עכשיו תואר רעה שחשב על ידים על ראשו, ותלו אותו בדבניו על העץ. זאת אומרת, המלך כתב מכתב שבא להשיב את מחשבתו, אז זה לא תיאור מדויק של העובדות, כי למעלה ראינו שהמלך לא בדיוק הסכים, אבל העיקרון הכללי הוא אותו עיקרון, שבסך הכל המלך...
מה זה סיכום? מה זה?
כן, זה, למה עשו פורים? על כן קראו לימים אלה פורים, על שם הפור, על כן, הכל דברי האיגרת הזאת.
מה יש בפור? מה יש בגורל?
מה ראו על ככה ומה יגיע להם? מה היה?
גורל?
כן. למה קוראים למגילה פורים? פור וגורל זה כמה מקומות במגילה אתה רוצה שיש מילים בפרסית שהמגילה מתרגמת לעברית. פור בפרסית הוא הגורל לקוראים של התורה. הדסה היא אסתר. שם זה הפוך, הדסה זה השם היהודי ואסתר זה השם הפרסי. יש עוד כמה מקומות. החודש 12 הוא חודש אדר. חודש 12 זה השם העברי של החודש, ואדר זה השם הלועזי. סביר להניח שהגויים לא קראו לו חודש 12.
למה קראו לו אדר?
כן, שמות החודשים הלאומי בבל. שמות החודשים שלנו הם שמות של גויים.
כולם? כל החודשים?
כל השמות שאנחנו משתמשים בהם.
אפילו אלול.
אפילו אלול, כן.
אפילו אלול.
לא, אלול זה של אלול.
הלוח היחידי באזור היה הלוח העברי.
למה לא קוראים לחג פור?
זה אני לא יודע למה, אבל השאלה היותר משמעותית בעיניי זה למה הפור הוא כל כך מרכזי פה, זה פרט טכני. אפשר להגיד שיש פה משהו מהותי בוויכוח בין אמן לאחשוורוש, בין אמן למרדכי, כאילו בין היהדות לבין התפיסה של אמן, שהוא מאמין בתפיסה של גורל, והראינו לו איך שפור אמן נהפך לפורנו. כמו שכתוב בפיוט שאומרים אחרי קריאת המגילה. שהוא באמת מכיר את המזלות ויודע איך הם עובדים ומטפל על פיהם, וזה לא עבד לו.
מה, זה כאילו
המקשה
שגם
המזלות התהפכו?
זה מה
שפעמים עושים פה? או ככה, או ששיטת המזלות שלו לא עובדת. ויש פה עניין השקפתי, כי יש פה מאבק, חוץ מהמאבק על חיי היהודים, יש פה מאבק תיאולוגי. אמן ייצג תפיסה מסוימת של העולם, של המציאות. הוא ודאי אדם שמאמין במזלות, כן.
כן, אבל איך התשובה במגילה? כאילו, המגילה אומרת, על כן קוראים לזה פורים, ואין תשובה,
זה נראו. לא. על כן זה לכן, בגלל מה שכתבנו.
כן, הכוונה יפה שפור זה אוקיי, כן, בוא נאמר מזלות וזה, אבל פה אין תשובה.
באופן מילולי פשוט הכוונה היא ככה, היה סיפור שהוא הפיל פור, הוא הגורל לאומם ולאבדם, והדבר הזה התרסק לו, זה לא הלך. והפוך, ישוב עכשיו תורה על ראשו, זה הסיפור. על כן, לכן קראו לימים אלה פורים, על שם הקטע הזה בסיפור שהוא הפור. בסדר. עוד פעם. כל דבר שתבחר בשביל לקרוא עליו את השם, יהיה פרט מסוים מתוך הסיפור. עכשיו, הוא אומר, זה כמו שאני אגיד לך, למה אנחנו מדליקים נרות חנוכה? בגלל נרות של המנורה. הכוונה היא, בתוך כל הסיפור של הנס, בחרנו את הפרט הזה. למה בחרנו את הפרט הזה? צריך להסביר לך. הוא לא אמר, הוא לא הסביר למה הפרט הזה, אבל הוא אומר, הפרט הזה הוא מזכיר לך, זה הנקודה שיוצרת את השם פורים.
כן, אם זה אחר כסתר, זה לא יעבור
את הברור. אנחנו לא נשאלים שאלה. יש פה שני רמות של דיון. יש הבנת המשפט שהמגילה אומרת, ועכשיו אתה שואל שאלה מהצד, שאלה נכונה מאוד, למה הם בחרו להגיד ככה? מה שהוא אומר, הפשט של המשפט, הוא מאוד טבעי. הוא אומר ככה, בחרתי נקודה מסוימת בסיפור, לקרוא על שמה את הנס, ולכן קוראים לחג הזה, את השם הזה, כי הוא מזכיר את כל הסיפור שהיה.
לא, כי מזכיר את המהפך.
כן. עוד פעם, אתה מדי למדן פה בקטע הזה. הכוונה היא להזכיר את כל הסיפור, כי אמן בן אדם צורר כל היהודים חשב על היהודים לאבדם. והפיל פור הגורל לאומם ולאבדם. ובבואה לפני המלך אמר עם הספר ישום מחשבתו הרעה שחשב על היהודים על ראשו, ותלו אותו על העץ. זה הסיבה שעושים קוראים לזה פורים.
אבל מה גם שלח אגרות? בוא נקרא את זה, מגילה
אגרות. תקשיב דקה, יש פה חלוקה לשתי נידונים. גם אגרות היא פרט מסוים. אתה רואה שאגרות זה פרט יותר משמעותי? אולי. אני מוכן, זה נידון נכון שאתה, למה בחרו את הפרט הזה? אבל קודם כל תבין את המשפט. המשפט לא בא להגיד שקוראים לפורים על שם הפור ולא על שם ההצלה. זה, 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 זה לא נכון, הוא אומר לך במפורש, היה פה סיפור של סכנה גדולה של העם היהודי, של מגמה רעה ושלילית של אמן להרוג את כל העם היהודי, שנפלה לו בפח, ולכן קראנו לחג הזה פורים. כי פור מזכיר משהו מסוים בקטע הזה שאותו בחרנו לציין. מה הסיבה שאותו בחרנו לציין? זה שאלה מעניינת. אבל היא לא שאלה בפירוש המשפט.
לא עסקו בזה פה.
כן. קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם, ככה המגילה עושה את זה באופן חגיגי ומתארת גם את העוצמה של הדבר הזה וגם את התוקף שלו לדורות עולם. קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם ועל כל הנלווים עליהם, גם אם יתגיירו גיירים, הם גם חייבים בפורים, ולא יעבור בשום אופן לא לבטל את הפורים בשום הזדמנות, להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה. ואכן...
זה התוקף של ה...
התוקף של הפורים, העיקרי, הוא לא... הוא לא מצווה מן הדאורייתא, הוא לא דיבור של הקדוש ברוך הוא, והוא גם לא מצווה מן דרבנן. למרות שאם אתה מגדיר את זה, זה התוקף שלו. אבל התוקף העיקרי הוא, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם ועל כל הנלווים עליהם ולא יעבור. אני פעם הערתי את הבן שלי לקרוא קריאת שמע, הוא מתחיל מיד לקרוא קריאת שמע, אז אמרתי לו שצריך איתו לידיים קודם. אז הוא אומר לי, אין איזה מקום. אז אמרתי לו, יש. אמר לי, איפה המקום? אז אמרתי לו, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם ועל כל הנלווים עליהם. אז הוא אמר לי, להיות עושים את שני הימים האלה, ככתבה וכזמן.
כן, אבל למה אחד לא לוצאים מפה שקיימו וקיבלו הכוונת תורה מאבא?
עוד שנייה אחת. קודם כל, אנחנו באופן עקרוני, הלימוד הזה לא נועד בשביל לעסוק בדרשות חז"ל, אבל כיוון ששאלת את השאלה הזאת, והיא שאלה מאוד מאוד מרכזית בפורים, אני חושב, אני... לא!
זה היה סיפור של הרב.
לא!
אה,
מה מכוון להגיד לבן? שיש תוקף אמיתי להחלטה של הציבור זה הפשט של המגילה. זה הפשט. סתם, באופן כללי. כל התוקף של מנהגים, התוקף של איזה... אדם
היו... מה? התפילת ערבית.
כן, כן, יש הרבה דברים כאלה, זה כתוב. כן, יש רמות שונות של מנהגים, של קיבלו וקיבלו. פה הנוסח הוא מאוד חריף.
קיבלו?
אז לא חייבים.
לא.
זה עניין של פרשנות.
אפשר יכול לתת?
הנוסח פה הוא מאוד חריף של התקנה. קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם ועל כל הנלווים עליהם ולא יעבור להיות עושים וכו', ואחר כך כתוב, הימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה ועיר ועיר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, זה ספק נבואה לעתיד וספק ציווי. לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרם. יש לי כמה שאלות על הפסוק הזה, חוץ מהסוגיה של התוקף שדיברנו עליה עד עכשיו, אני רוצה להעיר הערה, מאיפה מגיעה המוטיבציה? למה זה כל כך חשוב להם שיהודים יקיימו את הפורים גם עוד 1,000-2,000 שנה וגם גרים יקיימו את הפורים? אני לא מכיר כזאת תופעה בעולם. שאנשים יש להם מוטיבציה לאסור או לחייב את הנינים של הנינים של הנינים שלהם לעשות משהו.
זה לא היה משהו מקומי, כאילו זה היה
127
מדינה, זה
כל הדבר. בסדר, אבל אתה יודע, אין לי קושייה למה תקנות מחזיקות מעמד. בדרך כלל אנשים חוגגים משהו והם חוגגים את זה חזק כי הם מאוד שמחים, וממילא הם מכניסים את הילדים שלהם לתוך האווירה הזאת והם גם עושים את זה.
לא צריך לצוות את זה, זה נשמע כאילו דווקא הציווי זה תמיד מנקודה
של חולשה. שני דברים יש פה, אחד באמת שמצאו לנכון לצוות את זה, אבל אני רואה יש פה איזו מוטיבציה מאוד חזקה של בני הדורות ההם, בני הדור ההוא, לחייב את זה לדורות. ואני חושב שהכוונה של הדברים שהם הבינו היטב, של היהדות, אין קיום בלי פורים. הכוונה היא, כיוון שיש איום מתמיד על היהדות, והבעיה של המן היא לא בעיה זמנית, היא בעיה קבועה, שגם אם המן מת, יש לו יורשים ויורשי יורשים וכו', ובכל דור ודור יהיו כאלה אנשים שיתנו את הטענה הזאת ויגידו בצדק שליהודים יש בעיה קיומית. אז מה התשובה? תדע לך, אם אתה תגיד, בוא נעשה את היהדות בהצטנעות כדי שאף אחד לא יראה וכו', סיפרת לכם אתמול את הסיפור על רב חיים קרייזיות? לא, פה זה היה. רב חיים קרייזיות סיפר, אני שראיתי את זה, הוא סיפר את זה ברבים, הוא לא סיפר לי.
היה עם האוטו.
כן, הוא הלך בשבת עם הטלית על הכתפיים, באנצור פני עירוב. ויוצר על ידו מכונית, והנהג מוציא את הראש מהמכונית, אמר לו, רביד, מה תשכחי לי לשם? לא כולם צריכים להיות עד שאתה יהודי. לא אתה הולך לתלית ברחוב, אתה תשכחי לי לשם. כך אמר לו הנהג בתוך המכונית בשבת. אז התפיסה הזו, אפילו לא עד כדי כך שאדם מחלל שבת, כי אפילו אם אדם יגיד, אנחנו נשמור מצוות ברצינות ונלמד תורה, אבל לא צריך... אין עצה, ככה העדות לא תתקיים. וזאת ההכרה שלהם, של בני הדור ההוא, נראה לי שכל זה פשט. הם הבינו שזו התשובה האמיתית לטענה של המן. כי הניצחון המקרי שלנו על המן הוא לא מקרי כי הוא בגיע משמיים, אבל הוא לא מתחייב, אי אפשר למנות עליו. צריך להיות שהעם היהודי יבוא ויגיד לאמן ולכל האמנים למיניהם, תקשיבו טוב, תעשו מה שאתם רוצים, אנחנו נאמנים ליהדות, והיהדות מבחינתנו היא הדבר הנפלא ביותר שיש לנו, ואנחנו בוחרים בו. וזה עומק דברי חז"ל, שהקבלה של הפורים היא קבלת התורה מאהבה באמת, כי אין פשר אחר לדבר הזה. בכלל, החג הזה הוא אפילו כמעט חג מוזר, בגלל שאם אדם יש לו מחלה כרונית, שפעם בכמה חודשים או שנים היא מתקיפה, והוא הולך למות, והוא ניצל פעם אחת, ופעם שנייה ופעם שלישית, הוא ודאי שמח מאוד שהוא ניצל, אבל הוא לא עושה חג. אפילו בהלכה כתוב בהלכות הגומל, שכזה מצב לא אומרים הגומל. אם המחלה עדיין נשארה. זאת אומרת שאז אם הבעיה של העם היהודי נשארה, אז מה אחר?
זה רעיוני שהמחלה נשארה.
מה זה רעיוני? זה מציאות. עדיין יהודים חיים בגלות.
זה
לא היה מציאות. כן, מה זאת אומרת מציאות? מי שמבין נכון... מי שמבין נכון, ואנחנו עוד יודעים יותר טוב מזה, אנחנו חיים אחרי זה ויודעים שזה חזר והטריד את העם היהודי לאורך אלפי שנים כל הזמן.
כן, אבל אתה דומה לסרטן שהלך
וחזור שוב. לא, זה לא נכון.
אמרת שחג פורים אף פעם לא יעלה, לא?
כן, כן. אז זה כל תוצאה של זה. זה כבר הבטחה, או לא יודע בדיוק מה זה, אבל אני חושב שהכרה בזה, שזה, החג של פורים יש לו אופי של עד הרבה, אף על פי כן. וזה מאוד מאוד מתחזק על הרקע הזה שאנחנו יודעים שהיה ויכוח על השאלה אם לחגוג פורים בערים מוקפות חומה. שהיו כאלה שטענו שזה לא נכון לעשות את זה. חזן מביאים את זה בקשר כללי, שאמרו, קנאת מוררת עלינו בין האומות. די, היה סיפור, לא נזכיר אותו, נמחוק אותו ונמשיך הלאה בשקט.
באיזה קשר זה נאמר, המשפט הזה?
קנאת מוררת עלינו בין האומות? שכתוב בגמרא, שאסתר אמרה, שלחה אסתר לחכמים. גברוני לדורות, אז הם אמרו לה, קנאת מוררת עלינו בין העמים.
גברוני, תפוני.
שתי גמרות בזו אחר זו. כתבוני זה לכתוב את זה בכתבי הקודש. ועל זה הם דרשו את הפסוקים, כתוב זאת זיכרון בספר, וכתבוני הם אומרים...
מה זה כתבוני בכתבי הקודש? אם זה רוח הקודש, זה כתבי הקודש, אבל לא.
לא, זה לא נכון. לא כל דבר שנכתב ברוח הקודש, רק נבואה שהוא זכה לדורות.
מה, זה היה איש
שקבע
מה התנך שלנו? טוב, אני אכנס לזה.
זה הנס הכי גדול של פורים שתעצרת פה.
זה עדיין לא בטוח. בתכתוב, אסתר. אתה רואה שיש פה מגילה נוספת, עוד מכתב נוסף שאסתר כותבת, ואני חושב, יש לחקור. האם הכוונה היא לאיגרת הזו, למגילת אסתר, או שזה עוד איגרת שהם כתבו...
מרדכי כתב את המגילה,
כן? ותכתוב אסתר בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תוקף, לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית. וישלח ספרים אל כל היהודים, אל 720 ומאה מדינה, מלכות אחשוורוש, דברי שלום והבד. ברור לכולנו שאם יש דברי שלום, כנראה שהיה מחלוקת. אין דברי שלום בלי מחלוקת. ואמת, זה אומר שאת הטיעונים שהיא כתבה שם, הם היו טיעונים מנצחים. הם טענו לא לעשות את פורים, ואם טענות שכן לעשות את פורים, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, וכאשר קיימו על נפשם ועל זרם. דברי הצרות וזה הקטם. שלושת המילים האלה הם ממש לא ברורות, ויש להם שלושה פירושים בדברי הראשונים, ומעניין ששלושת הפירושים הם שלושה פירושים הלכתיים. הפירוש האחד הכי קל בקריאת המגילה, אבל הוא קשה מסיבות אחרות, זה הפירוש של אבן עזרא על המקום, ושל הריצבו בתחילת מגילה, שאומר שבמילים דברי הצרות וזה הקטם, כתוב שהם קיימו על נפשם ועל זרם לא רק לחגוג את פורים, אלא גם לצום תענית אסתר.
מי
הפירוש הזה, הבעיה שבו שהוא מעלה תענית אסתר לרמה של תענית חובה שהיא חלק מדברי הכתובים. אנחנו יודעים שזה מילה מאוחר שלא הופיע אפילו בתלמוד.
מה, לא מופיע בתלמוד?
לצום תענית אסתר.
לא מופיע?
זה רק מנהג.
מה, מסכם מגילה כתוב שצם?
שצם הוא מתי?
לא, שצם הוא גם מנהג.
לא,
שהיא... לא כתוב דבר
כתוב? יש כמה מילים שכתובות בעמוד הראשון של מגילה שהריץ הוא מפרש אותם על התענית, אבל זה לא פשט. רגיל או עובר. זמן קהילה לכל הוא.
זמן?
הגמרא דנה שאפשר לקרוא מגילה ביהודה לפיוד ב' שואלת הגמרא למה, מה עם יוד ג' למה לא צריך פסוק על יוד ג' אז אומרת הגמרא יוד ג' לא צריך פסוק, לא צריך קהל לריבוי כי זה זמן קהילה לכל הוא. אומר הריטבו כי כולם צמים, תענית אסתר בכל מקרה, אז מגיעים לבית הכנסת, דברים על פורים, אז מתאים לקרוא את המגילה הזו, אבל רוב הראשונים פרשו זמן קהילה לכל הוא, הכוונה היא זה הזמן שבו נלחמו, נקלו היהודים והריהם בכל מדינות המלך, אז ודאי אפשר לקרוא מגילה ביום שבו נעשה הנס בפועל. כל פנים, זה פירוש אחד. הפירוש השני הוא הפירוש הראשון של אבן עזרא. הוא מביא אותו קודם, והרמב"ן כותב אותו בתחילת מגילה. הפירוש הזה אומר שהמגילה מסתמכת על תקדים משפטי. מניין לנו שאפשר לחייב לדורות חיוב, שהעם בדור ההוא מחייב לדורות, מקבל על כל הדורות, כאשר קיימו על נפשם ועל זרם, דברי הצרות וזה הקטן, תשעה באב, י"ז בתמוז, בדור או שתי דורות קודם, כתוב בדברי הנביא שעם ישראל קיבל על עצמו לצום תשעה באב, ואתה רואה שיש לזה תוקף, אז אותו דבר גם לתוקף יש לימי הפורים. לפי זה המגילה מסבירה את ה... או מביאה ראיה שיש להם כוח ותוקף לחייב את עצמם. ככה מפרש הרמב"ן. הקושי בפירוש הזה הוא פירוש מעניין מאוד, אבל הקושי שבו שהוא לא מתאים לטעמי המקרא. כי לפי זה היה צריך להיות כתוב, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מרדכי הידועי ואסתר המלכה, אתנחתא, וכאשר קיימו הנפשם בעל זרם, דברי הצרות, וזה הקטע. אבל האתנחתא נמצאת על המילה זרם. זה לא הולכים בפירוש של הרמב״ם. לצערנו. אז לרמב״ם יש פירוש אחר. הרמב״ם אומר שככה. הרמב״ם אומר שדברי הצרות וזה הקטע זה תיאור על פורים. אם אתה שואל מה התוכן של פורים, מה המסר של פורים, שיתפללו ונענו. זהו. וזה לא מדובר פה על, 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 על כאשר קיימו על נפשם ועל זרם, לא מדובר פה על, על, מדובר פה על הקבלה לקבל את פורים. אבל אם אתה שואל מה התוכן, מה יש, איזה מסר יש בפורים, מה אני אלמד מזה? סתם לסמוך על זה שהיה צלה לפני 2,000 שנה? לא, תלמד בזה שתפילה מועילה. והרמב״ם מוסיף, לפי שיטתו של הרמב״ם, שכל תקנת חכמים, כדי שלא יהיה בה עבירה על בל תסיף, צריך שני תנאים. אחד, שנדגיש שזה לא מדאורייתא, אלא חכמים ציוו את זה וכולי, ושתיים, שזה יהיה לחיזוק התורה עצמה. אין, אסור לעשות תקנת חכמים על דבר שאין בו משהו שקשור לתורה. אז לכן, למשל, בשר עוף בחלב, וזו דוגמה שהרמב״ם מביא, אין בה משום בל תסיף, קודם כל כי אנחנו מדגישים שזה לא מדאורייתא, ושנית, כי זה נועד לחזק את האיסור תורה לאכול בשר בהמה בחלב. אז עכשיו, בנוגע לפורים, אומר הרמב״ם ככה, שזה, קודם כל, אנחנו לא אומרים שזה דאורייתא, אלא זה צוואת הנביאים וחכמים וכו', ואנחנו עושים את זה כדי להודיע לדורות הבאים, שאמת מה שהבטיחנו בתורה, כי מי גוי גדול עד שלא אלוקים קרובים אליו, כשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. מה יש? זאת אומרת, זה גם בא לחזק עיקרון שהוא דאורייתא, שתפילה מועילה. וזה נראה לי ממש הפשט בפסוק הזה. כאשר קיימו על נפשם ועל זרם את הפורים, שהסיפור של פורים הוא דברי הצוות הזה הקטן. מכאן גם נלמד המנהג לצום בערב פורים. זה באמת לא מעיקר הדין, זה מנהג מאוחר. כמו שהרמב"ם עצמו כותב, הלכות תענית, פרק A. ונהגו כל ישראל בזמנים אלו, הכוונה אחרי חתימת התלמוד, להתענות ב-13 לחודש אדר, זכר לתענית שהתענו בימי אסתר, שנאמר, דברי הצוות הזה הקטן.
מי אמר שצרם עד בימי אסתר?
כתוב במגילה, צומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים שלהם.
אבל זה היה שנה קודם.
מה זה משנה? לא משנה, אתה...
ראיתי שפרשים שכנראה שצמו בזמן המלחמה,
בעיניי זה לא נחוץ.
זה היה גם בליל הסדר וזה היה שלושה...
בעיניי זה לא נחוץ. בגלל שברור שאנחנו... את כל הסיפור כולו מזכירים בפורים. אתה רוצה שבכל תאריך שהיה משהו במגילה אנחנו נעשה חג או צום או זה, זה לא עובד ככה. יש מועד שקבענו בשביל להזכיר את היום, ומזכירים גם את הצום שעשו. ואני רוצה להוסיף עוד משפט אחד לתענית אסתר, אני אומר את זה גם בגלל שזה קשור לכאן וגם בגלל שאנחנו נמצאים בתענית אסתר. תענית אסתר יש בה שני צדדים. יש בה צד אחד שהיא באה להזכיר את, את העניין הזה שהתפילה מועילה, שפורים כולו עניה, הוא תשובה שהקדוש ברוך הוא ענה לתפילות שלנו, וזה כמו שהרמב"ם אומר כדי להודיע לדורות הבאים שאמת מה שהבטיחנו בתורה. אבל יש פה גם דבר נוסף, אם אנחנו היינו במצב אידיאלי, לא היה מקום לעשות צום. בתפילה רק כדי להזכיר, אי אפשר להתפלל כדי להזכיר, להתפלל כי כואב. אבל כיוון שאנחנו נמצאים בגלות, ועדיין הגלות היא מרה וקשה וארוכה, ואנחנו יודעים שפורים הוא זמן שמזכיר לנו ומלמד אותנו שהתפילות נענות, אנחנו מנסים את ההזדמנות להתפלל ולבקש מהשם שיגאל אותנו ויושיע אותנו. ובאמת שיהיה, איך כתוב בפסוק, על זה תקרא יום צום ועת רצון להשם, יום צום. כי יום תפילה שעושים אותו בצורה נכונה והוא משקף גם תיקון המעשי וחזרה בתשובה הוא באמת עת רצון להשם. כדאי לנצל את זה, להתפלל.
דברי קבלה זה כאילו דברי נביאים ודרבנן זה חכמים?
כן, אבל אין הבדל בתוקף, הבדל ממשי.
דברי קבלה כאין דאורייתא, לא דאורייתא, אבל יותר חזק
מדרבנן. כן, אבל הוא מאמר אסתר קיים, דברי הפורים האלה, ונכתב בספר. הפסוק הזה לכאורה מתעד את ההכנסה של יגיעת אסתר לתוך התנ"ך. הוא מאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה, את מה שאסתר רצתה וציוותה וביקשה במכתבים הקודמים, זה אכן התקבל, הדברים על הפורים האלה.
תוך הספר שהספר התקבל.
לא, הדיבורים על פורים, דברי הפורים האלה התקבלו והם נכתבו בתוך הספר.
זה מה שאני אומר, שכאילו, זה הדבר שעצמו רושם את הלגיטימציה של עצמו. זה נהג קצת מוזר, זה לא אנחנו, לא
אנחנו ש... כל הדברים החשובים בחיים מקבלים את הסמכות שלהם מעצמם.
לא, להפך, מבחוץ. מבחוץ.
לא.
התוקף זה בגלל
שחכמים
הסכימו שבאמת שזה צריך להיכנס. לא בגלל
שהספר... עובדה היא שכל מה שהחכמים דנו ודיברו אפילו לא כתוב במגילה. זה לא אמיתי. המגילה, אם הם לא היו מצליחים, אז היה נשאר רק הציווי שלהם וזהו. אבל כיוון שהם הצליחו להכניס את זה לעם וכו', אז זה כבר עומד יחסות את עצמו.
הם שלחו שתי איגרות בעצם? הם שלחו איגרת אחת לעשות את הפורים וזה, ואחרי זה עוד
איגרת לחזק את זה? לכאורה, טוענים כמה מפרשים שהאיגרת שמוזכרת בפסוק כ"ט ל"ד ל"א, היא בעצם המגילה הזו. את איגרת הפורים הזאת השנית. והיא איגרת שאין בה לא רק... שיש בה לא רק ציווי לעשות הפורים, אלא פירוש את כל הסיפור באופן רחב, עם כל דברי שלום, באמת. את כל הנימוקים ושמה שקרה, וכמה זה נחוץ וחשוב לעשות
הפורים.
מה?
חבל שזה לא משום.
זה, אני חושב.
זה? כן.
אני
חושב
שזה.
מה זה
דברי
שלום?
מה?
העם בעצם לא יודע את הסיפור, רק ידע את ה...
אני מניח שבמשך שנה של הגזרה וכולי, אנשים דיברו אחד עם השני, וזה עברו דברים. אמנם לא היה אז וואטסאפ וכאלה, אבל מסתם באינטרנט היה.
מה זה דברי שלום? אנחנו צריכים לחפש את דברי שלום.
דברי שלום, הכוונה היא דברים שהם מרצים את הרעיון לכולם.
זה היה גם תוספת של הסבר, למה צריך...
או כן, או כן, או שזה עצמו הסבר. והראה היא שאנחנו יש לנו רק את זה, ואנחנו די מבינים.
אבל דברי אג'ר מובס, זה הקטן מה ממש, שזה הולך לתפילה, איפה כתוב שהם מתפללים?
וצומו עליי, ואל תאכלו בדשו של זה.
צומו עליי זה תפילה?
כן.
לא מוזכר שם מילה אחת של תפילה בכל המגילה.
צום זה תפילה. צום בעיקרון זה תפילה. בכל מקום שהוא נמצא,
צום זה תפילה.
לא לאכול
את
דיאטה.
מוסלמים אני לא יודע. אני אדבר בעולם התורה, בעולם של התנ״ך ושל זה. דוד המלך מתפלל, אז הוא צם.
כן, אבל זה לגיטימי שכל אחד שיש לו גזירת כליה, הוא צם.
עוד פעם, בשביל להתפלל.
לא יודע,
אוקיי,
לא בא לו לאכול.
לא, צום זה לא בא לו לאכול. צום זה החלטה, צום זה לא בא לו לאכול. צום זה החלטה, בגלל שכשאומרים את זה, צומו עליי. מה זה צומו עליי בכלל? איך פירוש המילים צומו עליי?
צום
הוא גם
מביא את הלב
להישבר,
מלב
נשבר. צום זה חופש. יש לנו עוד שלושה פסוקים, ובזה אנחנו ברוך השם, לא אמרתי שנסיים את המגילה. וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ והים, זה מופיע לכאורה כדי לספר. כדי לספר שאם מישהו חושב לעצמו שהמלך אחשוורוש ברוך השם נפל בפח של היהודים והציל אותנו וכו', אבל הוא עצמו הפסיד את האינטרסים שלו, אז תדעו לכם שלא. זה לא נכון.
זה
העניין? המערכת הכלכלית של המדינה עבדה תחת הפיקוח של מרדכי.
שהוא לקח את ההנהגה לידיים שלו.
אולי.
שהוא למד מ...
אולי גם.
אולי, גם יכול להיות. בכל מעשה תוקפו וגבורתו, ופרשת גדולת מרדכי אשר גידלו המלך, הלא הם כתובים את ספר דברי הימים, למלכי מדי הוא פרס.
מה זה עוזר?
זה כאילו מה שקרה אחר כך
שהוא הראש ממשלה. באופן כללי, יש פה כמה היבטים. קודם כל זה נכון שיש חלוקה של הסיפור שנוגע אלינו ורלוונטי אלינו שנמצא פה, והסיפור שנוגע לפרס למדי שאין לו מקום להיכנס לתנ"ך, בלי ספק. זה דבר שני. דבר אחד. דבר שני, יש פה גם...
איך זה קשור לדברי רוח הקודש ודברים שנמצא שם? הפסוק הזה, איך הוא
מלמד? אני אגיד לך, כמה מרדכי גדל? כמה מרדכי גדל?
לא, אני לא שואל על זה, אני שואל על... נכתבו בספרי פרס ומדעים, מה זה לראות?
אני אומר לך, זה מלמד אותך, ברוח הקודש, כמה מרדכי היה גדול, כמה שלטון שלו היה רחב משמעותי.
מה שהוא זכה להיות בספרי...
שהוא מופיע בכל... בדברי פרס.
אני אומר שפרס ומדעים זה לא ברוח הקודש.
ודאי שלא, אבל זה שזה מופיע שם, זה מלמד כמה הוא גדול. וזה נאמר ברוך הקודש.
כן, וגם תיעוד היסטורי לכל הזה.
הוא שואל מה המטרה של המגילה לכתוב את זה, מה המגילה רוצה להגיד לך.
זה כתוב בעוד כמה מקומות, נכון?
כן.
ולא הם כתובים לספר דברי הימים.
כן. זה המטרה. כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש, וגדול היהודים, ורצוי לרוב אחיו, לרוב אחיו אין הכוונה היא לרוב מתוך כל. רוב הכוונה היא להרבה מאוד, לכולם, להמון המון אחים שיש לו, כמו...
אז פה מתחיל הביטוי
השני. כבוד השרוב ורוב בניו.
הרבה בניו.
מה זה הרבה אחים שהם?
כאן היהודים. להמוני בית ישראל.
לא לכולם, כי הוא לא עסק בתורה.
לא, 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 אבל הרוב לא קנה לו לכולם. רוב הקנה היא לכולם.
אז למה, אז מה ראשון? לא לכולם?
קודם כל רוב, אני אומר לך עוד פעם, פירוש המילה רוב זה לא רוב מתוך כל. אין בתורה רוב במשמעות הזאת. המילה רוב בשפה שלנו היא מילה חזאית. במשהו שאנחנו משתמשים בה. כמו המעולל ברוב התשבחות. מה הכוונה? בהרבה מאוד תשבחות. וגם פה, המוני, כמו שיש כזה ביטוי, אומר, המוני בית ישראל הלכו ללוות את פלוני אחרי מותו. או ביקו את לכתו, את פטירתו של הצדיק הזה. מה הכוונה המוני בית ישראל? כל הרבים. כל עם ישראל, אבל הכוונה עם ישראל במספר גדול, כי אם עם ישראל הוא עם קטן, אז זה לא כזה חוכמה. אז אומרים, רצוי לרוב אחד.
בשפה חזאית הכוונה היא רוב, הכוונה היא רוב מתוך הרבה?
כן.
לא, זה מה שם כתוב רוב, מעולה ברוב התשבחות.
לא, באופן כללי דברי תפילה כתובים בשפה של המקרא. בשפה של התלמוד זה ככה, או...
מה
הגמרא
אומרת על זה? מה הסיפור?
אנחנו? לומדים תורה שבכתב, לא תורה שבכתב.
פה לומדים הרבה גמרא. רוב
גמרא.
רוב גמרא.
בסוף השיעור התחיל.
אבל בהחלט, אבל...
נעשה שיעור נפרד לה...
אני חושב שאם אתה רוצה, למה החזל דרשו פה את הדרשה הזאת שהיא ודאי לא הפשט? חשוב להדגיש, זה לא הפשט. לא שייך לפשט בכלל. אבל החזל הכירו והבינו, וזה אמת לאמיתה, שכל מי שקורא את הסיפור מבין שמרדכי, בסופו של דבר, הביא את העם למקום מסוים, שמצד אחד הוא נפלא וטוב, מצד שני יש בו חיסרון. תלות מאוד חזקה במלך אחשוורוש. ואולי גם זה חלק ממה שגרם ליהודים לא לעלות לארץ.
גם ככה הם תלויים בו,
לא, לא, לא. יש תלות... לא, לא, לא. לא, לא. יש תלות שאין בה הזדהות. ויש תלות שיש בה הזדהות. מלכתחילה, המרדכי רצה לא ל... לא, שלא ידעו שאסתר יהודיה. כנראה סיבה, כי הוא לא רצה שיגידו אחות לנו בבית המלך.
שייכות והזדהות, תלות
תלויים בו... תלות, התכוונתי תלות רגשית. שזה יוצר גם תלות מעשית יותר. תלות מעשית יותר. ובאופן כללי, אנחנו יודעים שבתקופה הזו הייתה קבוצה של יהודים גדולה שעלתה לארץ והקימה שם את בית המקדש. אז המגילה הזאת...
זה היה כבר לפני זה.
אותה תקופה, לפני, אחרי. אותה תקופה, היהודים שעליהם מדובר פה נשארו, בחרו להישאר בחוץ לארץ.
היהודים שעליהם מדובר פה בחרו להישאר?
רוב העם היהודי בחר להישאר.
אבל למה המגילה לא עסוקה במה עזרא הסופר...
מה?
למה המגילה לא הייתה עסוקה, לא עסוקה במה שעזרא הסופר בא לעשות? הוא לא, כאילו, אין שום ביטוי.
המגילה הזאת נועדה, כמו שדיברנו כמה פעמים, כדי להדריך את עם ישראל בתקופה במצב שאין בית מקדש ואין בתקופה של גלות.
אבל כן התחילו לבנות בית המקדש באותה תקופה.
כן, אבל בית המקדש היה רלוונטי ומשמעותי לאותה קבוצת יהודים. לעם היהודי כולו, רובו ככולו, נשאר בחוץ לארץ, אין בית מקדש בשבילו.
מה זה, איפה כתוב שכמה נשארו?
כתוב בספר עזרא שעלו עם עזרא הספר 42 אלף איש. 300. מה?
המון.
זה מעט מאוד.
כלום.
המון,
המון.
מעט מאוד. ביחס לעם.
זה אפילו לא שכונות עמות, מה?
זה רמת שלמה.
כן, אבל פעם העם זה היה רמת כתוב.
2 מיליון יהודים בהערכה כללית בעולם שהיה ודאי בחורבן בית ראשון. שתי מיליון יהודים, 42 אלף איש, זה...
המון מתו
בחורבן, אחרי החורבן הם סופרים 2 מיליון. אבל ככה מקובל, אבל אנחנו לא יודעים, אבל 42 אלף איש, וגם הפסוק אומר בספר עזרא, שעלו דלת העם. כל מי שלא הצליח להסתדר כלכלית בזה, הוא עלה. המשנה אומרת יותר חריף מזה, שעלו פסולי חיתון וכאלה, עלו...
אבל זה לא היה עניין כלכלי, זה לא היה עניין כזה אידיאולוגי.
אלה שנשארו?
לא, הפוך, אלה שעלו.
אלה שעלו? זה צירוף תמיד, תמיד זה הולך בצירוף של שני הדברים. זה לא רק עניין שאנשים עלו כדי להטיב את מצבם, אין להם מה להפסיד. לכן הם עושים מה שנכון אידיאולוגית. אלה שנמצאים שם לוותר על העסק שלהם, לוותר על המשרה שלהם, זה קשה. חז"ל מגנים אותם, לכן יש רמז גם פה.
לא, אז אף אחד בכלל לא היה לסיפור של המגילה, הוא בכלל לא היה באזור.
הוא היה בארץ ישראל.
הוא היה בארץ ישראל.
הגיע לו, דיווחו לו על זה, אבל כשהגזרה...
מתי? דיווחו לו אחרי שנה, זה כמה זמן.
כן,
הבנתי, אז בית המדרש שאומר שעזרא הסופר לא הסכים למרדכי, זה נשמע קצת...
אני לא יודע.
לא מסתדר עם העובדות.
אני לא יודע, יש כזה מדרש.
ו...
אני לא מכיר, אם תביא לי אותו לדבר.
אז אסופה לא הסכים, הוא נכון לזה שום משתכבה.
אני עוד פעם, אם תביא לי מדרש כזה, אז אנחנו נדבר. בינתיים לא ראיתי כזה מדרש ולא שמעתי עליו. כי מרדכי היהודים ישן המלך אחשורוש וגדול היהודים ורצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו. זהו, זה הסיפור.
זה נראה שהמגילה משנת בפן פואטי קצת.
פואטי, סני.
לא דיכוטומי?
אמרת משהו אחרי זה נראה קרוב.
הכל פנים, זה הסיפור. אחד, אם מותר להתבטא על זה, זה ספר נפלא מאין כמו. נפלא מאין כמו. יש בו הרבה מאוד דיונים עמוקים ויסודיים, גם באמונה, גם בנפש האדם, גם בשאלות מוסריות כבדות משקל.
לבואו
כיפורים,
כיפורים, כיפורים.
ראיתי
את השפת אמת, אמר דבר יפה, אבל מה...
מה הפשט? איך הבן שלי אומר, משום אף אחד לא מזכיר את זה בערב יום כיפור.
כולם מוכרים שם, אבל אנחנו מזכירים את זה היום כי אנחנו צונים.
מה אף אחד לא מזכיר בערב יום כיפור?
שפורים כמו יום כיפור. שיום כיפור כמו כפורים. התשובה, אתה שואל, פשט, זה שני המועדים היחידים שעניינם המלחמה שלנו עם הרע.
המלחמה שלנו עם
המלך,
ופה גם
המלך, כביכול. עכשיו זה היצר הרע. אחרי את הרוע בעולם אנחנו נלחמים יותר
עשה מחמם.
בסדר, עכשיו אנחנו מנצחים ביותר צורה מוצלחת. פה הניצחון הוא חלקי. יש לו מחירים.
רגע, בחנוכה וגם יש סוג של המלך.
שרתי יפה, אבל איך מוזכר בחנוכה?
לא מלאק, כאילו, מצאת אדם רשע, רע, שרוצה להרוג.
מה פשר השמחה הפורצת גבולות הזאת של פורים?
אני חושב שהשמחה של פורים היא באמת שמחה בלי גבולות, בגלל שהם... פורים מלמד איך שהקיום שלנו עולה לדרגת, איך נקרא לזה, הכרח תיאולוגי.
תרגום.
אה?
תרגום.
שהקדוש ברוך הוא אחראי לקיום שלנו. שהקדוש ברוך הוא אחראי לקיום שלנו.
הסמיכות של זה לסוף שנה ובעצם לפסח.
יש לזה שתי היבטים, אנחנו כבר גמרנו את הלימוד של המגילה, אבל נוסיף כמה ירות. אז זה שזה בסוף שנה זה בא לבטא באמת, זאת אומרת, זה מתחיל מזה שהגזירה של המן חלה במקום התורפה של היהדות. בסוף המעגל, מה שנקרא, הכי בחודש שמת משה רבינו, והכי רחוק מפסח, הכי רחוק מהגאולה. אבל זה שזה קרוב לניסן, זה באמת בא להגיד, זה מה שהגמרא אומרת, למסמר גאולה לגאולה עדיף. הגמרא אומרת את זה שפורים עושים באדר שני כדי לסמור גאולה לגאולה. אבל שבעצם אותו עיקרון של יציאת מצרים מתגלה פה בצורה הזו. לא יודע בשיעור הזה, אבל הדגשנו. את ההבדל המעניין בין פורים לפסח, שבפסח אנחנו לא מזכירים את משה רבינו. בגדה של פסח מספר את הסיפור בלי לדבר על האדם שפעל שם, ואילו במגילת אסתר אנחנו מספרים את הסיפור לדבר על הקדוש ברוך הוא. זה עמד אותך שם, זה ההתגלות האלוקית, ופה זה האופן שהגאולה מתנהלת בדרך אסתר. שיהיה הקדוש ברוך הוא עשה לנו ניסים בזמן הזה, כמו שעשה לאבותינו, ושיהיה לנו פורים שמח.
הרב זמן, אני מוקדם לדבר על זמן הבא.